אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בהסקט מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, לסיכום התקיפה של רוסיה באוקראינה מזוויות של תרבות. מדוע מנהיגים בוחרים במלחמה? כשהשאלה הזאת עומדת על שולחננו, התשובה תהיה באופן מפתיע רגשות. רגשות שמובילים למלחמה, פחד, משאלת לב וחרתה. תהיה איתנו גם צלמת מלחמות ששווה עכשיו משדה קרב בין רוסיה ואוקראינה, על המראות, על הטראומות ועל תמונות שלא משקרות, וגם על עולם המוסיקה הקלאסית המערבית שהפך בשבועיים האחרונים לסוגת התרבות היחידה באנשי תרבות ואומנים רוסים מסולקים, פשוט מסולקים מאולמות הקונצרטים. אבל תחילה, עוד לפני שנתחיל עם זה, נאמר לכם דבר אחד. השופטת הדוקטור מיכל אגמון גונן דנה השבוע בבקשה לגרש פליטה מקייב שהגיעה לישראל. היא בחרה בפסק הדין לצטט משירה של קלת פרס נובל לספרות המשוררת ויסלבה שימבורסקה, השיר אנשים כלשהם. אנחנו ביקשנו מהמתרגם רפי וייכרט שיקרא עבורנו רק את הקטע הזה מתוך השיר, מתוך פסק הדין.
אנשים כלשהם במנוסה מפני אנשים כלשהם, מותירים מאחוריהם איזשהו כל אשר להם, מסביב יריות כלשהן, פעם קרובות, פעם רחוקות, ובמרומים מטוס שחג לאיתו. משהו עוד יקרה, אולם איכן ומה, מישהו עוד יצא לקראתם, רק מתי, מי, בכמה דמויות ובאילו כוונות. אם תהיה ברירה בידו, אולי לא יבחר להיות אויב, וישאיר אותם בחיים כלשהם.
בחיים כלשהם, אנשים כלשהם, שירה של ויסלבה שימבורסקה. עורך המשדר, אייל שינדלר, על ההפקה, נועה רוקני. בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, בר בלפר, אבי שמאי ולי פריד. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
מדוע מנהיגים בוחרים במלחמה? באופן מתמיע, כשהשאלה הזאת עומדת על שולחננו, התשובה תהיה רגשות. רגשות שמובילים למלחמה, פחד, משאלת לב וחרטה. נאמר בוקר טוב לפרופסור גדי איימן מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שבספרו החדש עוסק בדיוק בשאלה הזאת.
בוקר טוב גואל ובוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב הפרופסור איימן, תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. רגשות מובילים למלחמה?
כן, זה נשמע לא סביר, אני יודע. עד לפני 20 שנה המחקר בכלל לא שם על רגשות, אם אפשר לומר את זה כך. היה ברור שמלחמות זה דבר רציני, כן? ושדורש שום שכל, שיקול דעת. ורגשות מראה אותו דבר כביכול מיותר אנושי שסוחף אותנו למחוזות שאנחנו לא רוצים להיות בהם.
כן, כי רגשות זה טנטרום של ילדים בבית, זה לא של מישהו שיושב בקרמלין.
נכון, אבל ב-20 שנה האחרונות יותר ויותר חוקרים הגיעו למסקנה שרגשות יש להם תפקיד, יש להם משקל, והם שחקות תפקיד חשוב בהחלטות של לצאת למלחמה או אפילו להימנע מהן.
מה שמעניין, אני אשמח אם תשתף אותנו ברשותך בספר המעניין שלך. אתה פותח דווקא בסיפור אישי, אנא ספר לנו אותו.
כן, הסיפור האישי הוא קשור בעצם להיותי ילד אוהב ספרים. ובגיל כלשהו, אני חושב שזה היה בגיל 8-9, נתקלתי בספרו המופלא של יאנוס קורצ'אק, המלך מתיה הראשון, שעוסק בעצם במדינאות, מנקודת מבטו של ילד, והספר שווה אותי, אני זוכר, באמת זה אחד מהספרים האהובים עליי עד היום, והספר עסק במצב שבו פרצה למעשה מלחמה, בלי שאף אחד ירצה אותה, וזה הטריד אותי, איך יכול דבר כזה להתרחש, ברבות הימים, כן, כאשר הפכתי להיות סטודנט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, הבנתי שיש תופעה שנקראת דילמת הביטחון, שמסבירה מדוע מדינאים שמצויים באיזושהי סיטואציה שבה הם מפחדים, יכולים בסופו של דבר להביא את האומה שלהם למלחמה, למרות שהיו יכולים להסתדר גם בלעדיה. זאת אומרת, זה לא שהם לא מרוצים הסטטוס קוו, אבל פשוט נדחפים אליה בעל כורחם.
למרות שבספר אותו אתה מציין, הספר הנהדר, המלך מתיה הראשון של קורצ'אק, שם כן יש הפרדה בין רגשות. אותו מלך שיוצא נגד הנסיך, המלך הצעיר, הוא מפריד בין הרגשות האבאיים שיש לו כלפי מתיה, לבין זה שהוא מרגיש שהוא חייב לצאת למלחמה. אז שם כן יש הפרדה בין רגשות למדינאות.
כן, זה יפה, זה נקודה מצוינת. הייתי אומר שיש בעצם שתי רגשות שמתנגשים אחד בשנייה, ובדרך כלל בוחרים באותה רגש שהוא יותר קולקטיבי מאשר רגש אישי. זאת אומרת, אם יש לך רגשות אישיים שאתה מרגיש באירוע מסוים, בתור אני מדבר מקבל החלטות של קולקטיב, ורגשות שאתה מעריך אותם כרגשות קולקטיביים, אז אתה בעצם תפעל בהתאם לרגשות הקולקטיביים, ותזנח טכניק, אפשר לומר, את הרגשות הפרטיים שלך, כיוון שתרגיש שהם לא רלוונטיים.
אבל אני כן מבין מהו רגש פרטי. אני מבין מה זה כשאני כועס, אני מבין מה זה כשאני רוצה לנקום, אני מבין מה זה כשעולבים בי. אבל מה זה רגש קולקטיבי? איך אנחנו יכולים שעם שלם ירגיש את אותו רגש ממש?
טוב, הדבר הזה קורה... אנחנו כולנו כפרטים חווים את הרגשות שלנו, אבל אנחנו גם ערים לעובדה שאנשים מסביבנו שחולקים למשל מסגרת התייחסות אחת, מסגרת זהות אחת, יכולים בעצם לחלוק רגש. גם אם כל אחד אולי חווה אותו בעצימות קצת שונה, אבל בסופו של דבר הם מודעים שכולם חווים אותו רגש. אני זוכר, אחד מהדברים שהבילו אותי בסופו של דבר בתור מחקרית, אפשר לומר, לחקור רגשות ומלחמה, הייתה מלחמת לבנון השנייה, וחווינו כולנו את אותו רגש קולקטיבי, כן? כל אחד חווה אותו כביכול באופן אישי, אבל היינו מודעים שכולם... יש להם פחות או יותר אותם הרגשות, אותו יחס.
זה תמיד מרגיש לי כמו קשקוש של מנהיגים. אנחנו הרי רואות ורואים אותם כל הזמן על מסקי הטלוויזיה שלנו, מדברים בשם העם. העם רוצה, העם מרגיש, ואני תמיד צועק אל המסך, מה אתה מבלבל את המוח? מאיפה לך לדעת מה אני רוצה ומה אני מרגיש?
כן, זה בהחלט יכול להיות גם קרדום לחפור בו, זה בהחלט יכול להיות גם איזשהו תירוץ בידי מנהיגים על מנת לעשות את מה שהוא רוצה, אבל אני לא הייתי פוסל כל כך מהר את האפשרות שאנחנו בתור יחידים מזדהים עם האומה ומרגישים בשמה רגשות. הרי בסופו של דבר המדינה היא מקור ההזדהות אחד ממקורות ההזדהות החשובים ביותר שלנו, וזה רק טבעי שאנחנו
נחוש משהו בשמה.
נכון מאוד.
בוא נפרק ברשותך בזמן הקצר שיש לנו. אתה מדבר על פחד, אני מבין פחד. אתה מדבר על חרטה, אני מבין חרטה. אתה מדבר על משאלת לב, אני פחות מבין. נתחיל במה שאני כן מבין. פחד. הפחד של העם, אותו אני מבין. באים עלינו לחלותנו. אני מבין את זה. אבל מהו הפחד של המנהיג? ממה הוא פוחד כשהוא יושב מאחורי חומה?
הוא יכול להיות לו מספר פחדים. מבחינה קולקטיבית הוא יכול לפחד לשלומה של האומה, ואפילו לעצם שרידותה, כן? וזה כמקבל החלטות של קולקטיב. הוא יכול גם לפחד... לשלטונו שלו עצמו, כן? הוא יכול לפחד שמה הכישלונות בתחום, למשל, יחסי החוץ שלו, יוררו נחת פנימית ועלולים לסכן את הכיסא שלו.
אז זה מעולמות הלואי ה-14, נכון? לטאסמואה, המדינה זה אני.
נכון, טוב, אנחנו יודעים שבעידן המודרני אף מנהיג לא יכול לחשוב שהמדינה היא הוא, אבל הוא לעולם לא יאמר את זה כפי שאמר את זה לואי 14, כיוון שאנחנו מאז סוף המאה ה-18 כולנו שבועים בתפיסה שהמנהיג הוא למעשה משרת הציבור, ולעולם לא פועל לטובת עצמו, אלא תמיד פועל כביכול לטובת הציבור שאותו משרת.
כמה תמימים היינו פעם.
כמה תמימים היינו פעם, בהחלט. העניין הוא שהוא יכול לפעול מתוך רגשות אישיים, אבל הוא לעולם לא יודע בזה, לא בפני אחרים, וקרוב, סביר להניח גם לא בפני עצמו, כיוון שזה נוגד את אותה תפיסה של משרת הציבור.
אז פחד הבנו, חרטה, אסבר לי, על מה מתחרט אותו מנהיג?
המנהיג מתחרט על טראומה לאומית, על מלחמה קודמת שהסתיימה ברע, והכאב העמוק של החרטה מביא אותו לכך שהוא יאמר לעולם לא עוד, ויאמץ שורה של לקחים על מנת למנוע אפשרות שהאומה תגיע לאסון נוסף, אלא שאותם לקחים פעמים רבות הם בעצם מיושמים על המקרה הלא נכון, זאת אומרת, כיוון שההיסטוריה לעולם לא חוזרת.
כלום לא דומה לשום דבר אחר, כן.
בדיוק, ואז הוא בעצם באופן לגמרי טרגי, הייתי אומר, כמו גיבור טרגי, הוא בעצם פועל בהתאם ללקחים של האסון הקודם, ובגלל כך הוא בעצם מביא על עצמו את האסון הבא.
כמובן. משאלת לב, אסבר לי את זה, כי בזה אני באמת באמת לא מצליח להבין.
אז משאלת לב זה בעצם תמהיל בין שני נטיות רגשיות אנושיות. אחת מהן זה שנאת הפד, שקיינמן וטברסקי בעצם הצביעו על התופעה הזאת, כהומו סאפיינס, כשאנחנו עומדים בפני הפסד, או הפסד ודאי, או כמעט ודאי, אנחנו בעצם פועלים בצורה שתמנע את תנסה למנוע את ההפסד הזה, ואנחנו נוטים להמר. ויחד עם, כשהיא נמהלת, יחד עם עוד רגש, תכונה רגשית, נטייה רגשית, והיא האופטימיות, היא מביאה אותנו לפעמים לקחת צעדים מסוכנים מאוד, שלעולם לא היינו מעלים בדעתנו לקחת אותם, אם לא היינו מצויים בפני הפסד, ואופטימיים לגבי היכולת לצמצם אותו.
ואתה יודע, פרופסור איימן, מה מפחיד אותי כאשר אנחנו עוסקים ברגשות, זה שאי אפשר אף פעם לחזור אחורה. כי כשאתה חש את הרגש ועוד מפסיד במלחמה שבגלל הרגש שיצאת אליה, אתה אף פעם לא יכול להגיד, טעיתי.
נכון, אתה לכל היותר יכול למצוא תירוצים מדוע זה קרה לך, ולנסות לשכנע את כל סביבותיך שלמעשה לא היה לך ברירה. אבל זה מה שמדינים עושים בשביל לנקות את עצמם, אבל זה לא משכך שום דבר מהכאב והסבל שהסבת.
בגלל הרגש הפרטי שלך, מילה לסיום ברשותך, אם אנחנו יודעים לתת כותרת לרגש, אם אנחנו יודעים להסביר מדוע אותו מנהיג יצא למלחמה, האם זה אומר שאנחנו גם יכולים למנוע אותה?
זו שאלה מאוד טובה, ובצער אני יכול להגיד שזה לא כל כך פשוט, מהסיבה הפשוטה שהרגשות שאני עוסק בהן הם רגשות אנושיים של כולנו, הם לא קשורים לאיזשהו מבנה אישיות אחד, לאדם מסוים, הם תמיד נמצאים שם ברקע ותמיד משפיעים. הדרך היחידה, אני חושב שאפשר אולי בעצם להשתמש בידע הזה על מנת לצמצם את הופעת המלחמה, זה להיות מודעים לאפקט השלילי שיש לאותם רגשות. אם אנחנו נדע למשל שהצד השני מפחד מצעדים שאנחנו עושים ומפרש אותם קיום, אז אולי אפשר בעצם לנסות, איך קוראים לזה, לעודד אותו או להפחית את החשש שלו. אם למשל האופטימיות מביאה אותנו לקחת הימורים בלתי סבירים, כמו ההחלטה של יפן לתקוף בפרל הרבור, אז המודעות לדבר הזה, לדחף שלנו להיות יותר מדי אופטימיים, כשאנחנו ככה חושבים על סיכויים, על הסתברויות, יכולה בעצם להיות, להפוך אותנו לצנועים יותר, וזהירים יותר, כן? אז המודעות לאותם רגשות יכולה להיות גורם
מיטיב, כן. אילו רק ידענו על איזה רגש ללחוץ. הפרופסור גדי איימן, אני מאוד מודה לך. תודה שהיית איתנו הבוקר.
גואל, תודה רבה. נהניתי מאוד.
גם כן תרבות.
במילים כבר אי אפשר להאמין במלחמה הזאת. עיתונאים חוקרים כבר הוכיחו שהפייק ניוז, הדיסאינפורמציה, מגיעים מכל הצדדים. בוודאי מזה הרוסי, שכבר הוכיחו עצמם בהפצת שקרים במטרה לשנע את דעת הקהל, אבל גם מהצד האוקראיני, שם משתמשים ברשתות החברתיות בהצלחה רבה כדי להניע את העולם כולו לטובתם. וכשלמילים כבר אין ערך, כשגם את הדיווחים בתקשורת צריך לקחת עם קורטוב של מלח, מה שנותר לנו הן התמונות. הרשת החברתית אינסטגרם הפכה עם פריצת התקיפה הרוסית הברוטלית באוקראינה למוזיאון נייד של תיעוד דוקומנטרי ואומנותי מאזורי המלחמה. יצירות צילומיות שנעות בין האימה לאומנות. מי שאיתנו חזרה ממש עכשיו מגבול אוקראינה מולדובה, שם ראתה, שם תיעדה וגם היא שיתפה. נאמר בוקר טוב לצלמת, צלמת העיתונות והדוקומנטרי אבישג שאר ישוב, תודה שאת איתי הבוקר.
תודה רבה גואל.
חשבתי עלייך הבוקר, תהיתי איך עברה עלייך השבת השקטה כאן אצלנו, כשהמוח בוודאי עוד מעכל את התמונות שראית במהלך הימים האחרונים כשהיית שם.
וואי, זו הייתה שבת מאוד מוזרה עבורי, גם איזושהי תחושת ניתוק מאוד גדולה מאיפה שהגעתי ואיפה שאני נמצאת כרגע, וגם באמת הלב שכל הזמן חושב על האנשים שם ועל המראות שראינו שם ועל כל כך הרבה פליטים שפשוט ממש הולכים אל הלא נודע, ואתה נמצא בבית החם עם השמיכה והמזגן ואתה יודע שכל כך אלפים אלפים מיליונים של בני אדם פשוט מחפשים את היד הבא שלהם בלי לדעת לאן הם יגיעו, לאן הם הולכים ומה בעצם העתיד שלהם. ויש תחושת ניתוק מאוד גדולה לדעת שאתה יושב בבית שלך, ושכל כך הרבה אנשים מנותקים מהבית שלהם.
שוכחים אותם, או שאלה תמונות שנצרבות בך לעולם?
אני חושבת שמעבר לתמונות, אני אמנם מצלמת סטילס ולא וידאו, אבל יש איזשהו ערבוב תחושות שמגיע גם דרך הקולות והריחות ומזג האוויר. וכל החוויה האירופאית הזאת שאותי החזירה לשנים שלא הייתי בחיים, אבל שנים שתמיד שמעתי מסבא שלי על ניצול שואה, ומסיפורים מתקופות קשות אחרות. אז גם התמונות הן אלה שנצרבות, אבל בעיקר החוויה כולה שיש בה כל כך הרבה רגש וכל כך הרבה דברים שלא חוויתי קודם.
אולי החוויה הראשונית הזו, אבישג, עליה את מדברת, מובילה אותי לשאלה הבאה, וזה המלחמות כאן אצלנו. הרי צילמת, הרי דיווחת, הרי כבר תיעדת רבות מהמלחמות שקרו כאן ומהאירועים הקשים שקורים שם. האם העובדה שזה היה ראשוני, זה נצרב עמוק יותר מהדברים שאנחנו לכאורה כל כך רגילים אליהם כאן?
קודם כל, יש משהו מאוד מוזר בלנסוע למקום של מלחמה, כשדווקא ישראל היא זאת שמנותקת מהמצב המלחמתי הזה. זה תמיד הפוך. אני זוכרת, אפילו כשנסעתי במונית הביתה מנמל התעופה, הנהג מונית דיבר איתי ושאל אותי מאיפה אני חוזרת. פתאום הרי בי התחושה הזאת, איזה מוזר זה לעלות, לדבר עם הנהג מונית על איזה מלחמה רחוקה שלא בהכרח קשורה אלינו. היא קשורה אלינו מאוד, בעיקר בגלל היהודים שם, והיא קשורה אלינו כי פשוט אנחנו בני אדם והיא חייבת להיות קשורה אלינו. אבל זו לא אותה חוויה, זו לא אותה חוויה לצלם מלחמה שהיא קורית רגע מהבית שלך, ומלחמה שקורית במחוזות אחרים, אבל היא כן מעלה את אותם תחושות, את תחושת האומללות, את התחושה שאנשים עם כוח מחליטים עבור כל כך הרבה אנשים מה יהיה הגורל שלהם. וזה משהו שכבן אדם אתה לא יכול להתנתק ממנו, תחושת הסכנה ותחושת הפחד, ותחושה של האומללות, פשוט אומללות מאוד גדולה של כל כך הרבה אנשים.
זה משנה אותך גם כאדם?
אני בטוחה שכן, כי כשאני מצלמת יש תמיד איזו תחושה כזאת שהמצלמה מגנה עליך באיזושהי צורה, אבל כשאתה מניח את המצלמה...
זו היא החומה, נכון? היא החומה?
אני לא רוצה לקרוא לה חומה, כי חומה היא משהו שחוסם, ועדיין אני רוצה להיות שם כאדם, כרגש, גם עם המצלמה שלי. אבל היא כן משהו שחוצץ ביני לבין הדברים הקשים שכנראה לא הייתי יכולה לעמוד מולם, לולא הייתי מחזיקה את המצלמה ומתעדת דרכה. אבל כן, כשאני מניחה אותה רגע, דברים עולים והתחושות מציפות אותך, וכל מה שעברת במהלך היום, וכל האנשים שהיו מולך באותו רגע, שבעצם הפנים שלהם נחקקו אצלך, זה לא רק במצלמה, אני הבטתי בהם, הבטתי בפנים העצובות והקשות שלהם. זה משהו שהולך ונשאר איתך גם הלאה.
את לא מצלמת בשבת, נכון, אבישג?
נכון.
את לא מצלמת בשבת, וזה גורם לי לשאול, האם דווקא המראות שראית כשהמצלמה לא הייתה אצלך ביד, חזקות יותר אצלך מאשר את אלה שהצלחת לתקתק?
זו שאלה טובה. אני לא יודעת אם חזקות יותר, אבל יש להם משמעות שונה. כי במהלך כל השבת שם בקישינב במולדובה, חוויתי דברים בעצם, בלי בעצם החוצץ הזה, שאני בדרך כלל כל כך רגילה ללכת איתו, ושאני מרגישה שהוא שומר עליי. אז משהו במציאות הלא מטווחת הזאת, בזה שהיא נמצאת מולך, ואתה חייב להתאמת מולה, הוא נחקק עבורי כחוויה מאוד שונה. וגם זו הייתה שבת קשה, כי הרגשתי כל הזמן איך אני לא מצלמת את הדבר הזה, איך. אבל מצד שני, מחוויות עבר, כמו השריפה בקרמל שהתחילה ביום חמישי, ובשבת עצרתי ולא המשכתי לצלם אותה. אז גם פה, מצד אחד קורה משהו, ומצד שני, אני מרגישה שאני חייבת לעצור, ואני יוצרת גם מבחירה, מתוך בחירה שאני בוחרת לשבות רגע, להבין מה עבר עליי, ולהסתכל גם על הדברים כמו שהם, ולא דרך המצלמה.
לפני שנעבור אל הרשת, אל האינסטגרם, כמוזיאון חי מהזוועות, יש לך פוסט טראומה?
אני רוצה להאמין שלא. ואני רוצה להאמין שלא. אני תודה לאל מצליחה לתפקד ולחיות את חיי גם אחרי מראות מאוד לא פשוטים שראיתי עד היום בעשר השנים שבהם אני מצלמת. אבל אני בטוחה שבתוך כל צלמיתנות חבוי איזה טראומה קטנה או גדולה שהולכת איתו הלאה. ואם נדבר באמת על התמונות שבחרתי לדבר עליהן.
לפני מה שבחרת, איך את בכלל עם המושג הזה שרשת חברתית הופכת למוזיאון, מוזיאון של מלחמה?
אז קודם כל מאוד אהבתי את הפתיח שלך, זה משהו שלא חשבתי עליו בהקשר הזה, למרות שבאמת אני יכולה להגיד שבכמעט 10 הימים שהייתי שם, את כל הצריכת חדשות שלי צרכתי דרך הצלמים שבעצם מעלים מאוקראינה ומשאר הגבולות את התמונות לאינסטגרם שלהם, ועבורי זה באמת היה איזושהי צריכת חדשות שונה. בדרך כלל כשאני כאן בארץ, אני שומעת רדיו, אני מתעדכנת דרך פושים, ופה באמת התעדכנתי אך ורק דרך האינסטגרם. ויש בזה משהו שהוא מרגיש לך מאוד ישיר, הוא מרגיש לך מאוד לא מתאמץ להסתיר, אלא מאוד מראה את המציאות כמו שהיא. עכשיו, אנחנו בעידן גם של פייק ניוז, אז ברור שבתוך הרשת גם רצים כל מיני תמונות לא קשורות שהגיעו בכלל מסצנות של קולנוע ומיליון דברים אחרים.
ראינו את זה גם ברשתות החדשות, כן.
בדיוק, אבל אני בוחרת לעקוב ספציפית אחרי צלמים.
אחרי צלמים, וזאת הדרך.
אחרי צלמים, אז אתה, בדיוק, אתה יודע שאתה מקבל בדיוק את מה שצילמו.
אני מסתכל על אחת התמונות שלך שאת מביאה משם. אני כל כך שמח שאנחנו רדיו, אני תמיד שמח שאנחנו רדיו, אבל זה הרגע שבו התמונה חסרה כמובן. אנסה לתאר לכן מאזינות ומאזינים. השמיים אפורים, השמיים כמעט שחורים, האספלט שחור, הדמויות שצועדות אל כיוון המצלמה הן נשים בלבד, עטויות במעילים, גם הם שחורים, רק אחת נושאת ילד, ילדה, עטופה בפיג'מה ירוקה, והן צועדות, כל אחת עם שקית, ולאן הן צועדות לעזאזל? לאן יש לצעוד בקור המטורף הזה?
התמונה הזאת צולמה רגע לפני שקיביתי את המצלמה, שסיימתי יום מאוד ארוך בגבול מולדובה-אוקראינה, במעבר הגבול פלנקה. וזה היה יום מאוד מתיש. מצד אחד הייתי מלאת אנרגיות לצלם את כל מה שקורה מולי, זה היה היום הראשון שבו צילמתי בגבול. ומצד שני, כל כך הרבה אנשים שעברו מולי, הרגשתי איזו תחושה תסכול מאוד גדולה, שפשוט אני עומדת שם, מצלמת אותם, ואין לי איך לסייע להם. ואני כבר הייתי בדרך באמת החוצה מהמחסום, ופתאום התחלתי לראות את המשפחה הזאת צועדת, והתחלתי ממש לרוץ כדי להצליח להגביר את הקצב ולצלם אותם צועדים לכיווני. והמציאות הזאת שבהם הם צועדים, ובאמת כמו שאמרת, אין לי מושג לאן הם הולכים, לאן יש להם ללכת. ומשהו בדרמטיות של הפנים שלהם, וכל הזמן היה לי בראש את המסע הזה שהם עוברים, שאני לא יודעת כבר כמה זמן הם הולכים, כמה זמן מאז שהם יצאו באותו רגע מהבית שלהם והשאירו את כל החיים שלהם מאחור, ועכשיו הם באמת צועדים להמשך של החיים שלהם, אבל מי יודע מה ההמשך. וראינו שם במהלך היום המון אנשים שעולים על אוטובוסים גם, ואין להם מושג אפילו לאן האוטובוס לוקח אותם.
העיקר לעלות לאנשים.
העיקר ללכת, העיקר להמשיך. ואולי זה גם הכוח של החיים, שאתה פשוט חייב להמשיך לאנשהו, גם כשאתה לא יודע לאן.
אני רוצה להתעלם רגע, וזה במובן אישי, מתמונות הגופות שמועלות גם הם על ידי צלמי מלחמה ברשתות החברתיות, באינסטגרם בה אנחנו עוסקים, אבל כן להתמקד בעוד תמונה אחת לפני סיום השיחה שלנו, וזו תמונה של הצלם של הוושינגטון פוסט, סלוון גורדיאס, כן? אני מקווה שאני הוגה את שמו כמו שצריך, ואנחנו רואים בתמונה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים אישה בוכייה, עומדת מאחורי זכוכית ויד מוגשת אליה. אפשר להניח שזה מה, מין רכבת, מין אוטובוס?
נכון. זו הרכבת באודסה, ואני חושבת שהמלחמה הזאת, אחד האימג'ים הכי חזקים, בכלל מכל המלחמה, זה באמת הנסיעה של הפליטים ברכבות. אחד עבורי, אני שוב, אני לא יכולה להתנתק מהעובדה שאני יהודיה ושאני נכדה לניצול שואה. העובדה הזאת היא שאנשים שנוסעים ברכבת והמוני הפליטים שמחכים על הפסים שם, היא מחזירה אותי תמיד אחורה. והגלריה הזאת, זה בעצם התמונה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, היא תמונה שהיא מגלריה שלמה, שמספרת את הסיפור של אבא שנפרד מאשתו ומהילדים שלהם, כמו המוני גברים בעצם אוקראינים שנותרו מאחור, כי בעצם החוק מחייב אותם להישאר ולהילחם על המדינה שלהם. בעוד האימהות והילדים פשוט בורחים. והיו כל כך הרבה רגעי פרידה שמתועדים שם, ומשהו שם בתמונה הזאת בלילה החשוך הזה והדרמטי, ממש קרה לי את הלב.
זה ישמע לך מוזר, זה קצת הרגישתי כמו נרות חנוכה, אני לא יודע למה, אבל לשם הראש שלי לקח אותי.
אני יכולה לגמרי להבין.
נאמר לך תודה על השיחה הזו, שמרי על עצמך, אבישג שר ישוב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, שיהיה שלום.
גם כן תרבות.
נעסוק עכשיו בזווית תרבותית נוספת במתקפה של רוסיה את אוקראינה, נתמקד באנציקלופדיה המקוונת ויקיפדיה. מרק ברנשטיין, עורך מרכזי בויקיפדיה בשפה הרוסית, נעצר על ידי שלטונות בלרוס בגלל מעורבותו בכתיבת הערך על הפלישה הרוסית לאוקראינה. נזכיר, בלרוס של לוקשנקו היא שותפה מלאה בתקיפה הברוטלית הרוסית באוקראינה, כוחות בלרוסים לוקחים חלק פעיל בלחימה עצמה. נדבר עכשיו בתפקיד של ויקיפדיה במלחמה הזו ובאזורים מסוכסכים אחרים, והדרך בה השלטונות מנסים להפחית את כוחה וגם הדיסאינפורמציה המוצפת בה. נעשה זאת עם איש הארץ, מומחה לויקיפדיה, עומר בן יעקב. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל, מה שלומך?
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
תמיד.
אנא ספר לנו על מרק ברנשטיין.
אז בעצם מה שאנשים הרבה פעמים לא מבינים על ויקיפדיה, זה שכל ויקיפדיה היא עצמאית. בכל שפה יש קהילה בעצם של מתנדבים, שהם מתחזקים את התוכן. וברנשטיין הוא בעצם אחד נקרא לזה הכבדים, האורחים הכי פעילים של ויקיפדיה בשפה הרוסית. עכשיו ברוסיה קורה תהליך מעניין, שבגלל שבעצם יש צנזורה מאוד גדולה של תקשורת נקרא לזה עצמאית, ובצד שני בגלל הלחימה יש עכשיו יותר ויותר בעצם חרמות של חברות טק על רוסיה, בעצם נוצר מעין וקום. והוואקום הזה מייצר מצב שבו חלק גדול מהמתחים המידתיים, נקרא לזה, בפרופוגנדה מול לא פרופוגנדה, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי להגיד בהקשר רוסי, מתממשים בוויקיפדיה. זה לא בהכרח דבר ייחודי, זאת אומרת, גם בישראל וגם בהרבה מקומות, הוויקיפדיה היא דבר פוליטי שמשקף...
נדבר על זה בעוד רגע, כן.
כן, וברוסיה אנחנו, מה שבעצם אנחנו ראינו זה פשוט עליית מדרגה. פוטין המון שנים, זה דבר לא חדש, המון שנים מנסה לשלוט בגופי ידע, גם בוויקיפדיה בשנים האחרונות, יש המון לחץ שהוא מפעיל על גם בעצם על ארגון הוויקיפדי, בעצם העמותה שמתחזקת את הפעילות של המתנדבים.
ואנחנו מדברים על ניואנסים, נכון עומר? האם אנחנו אומרים מלחמה? או האם אנחנו אומרים מבצע? האם אנחנו אומרים כיבוש? או האם אנחנו אומרים פלישה? זה הכל ניואנסים של ניואנסים, המילים הנבחרות.
לחלטין, אני חושב שמה שאני אוהב לכנות הפוליטיקה של עובדות היא דבר נורא 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 מעניין. אנחנו, בעצם הכוח של ויקיפדיה, כמו גם הכוח של התקשורת, היא ביכולת שלה למסגר, כן? בוא ניקח דוגמה, יש תנועה שנקראת הדגלים הלבנים והכחולים. בעצם המחאה פנים רוסית, כן? פנים רוסית נגד המלחמה. עכשיו, בוא נשאל אותך שאלה. האם התנועת מחאה הזאת מגיעה לערך, או שהיא צריכה להיות רק שורה בודדה בערך על הפלישה סלש מבטא? ואני חושב שזה בדיוק המקום שבו הקהילה הוויקיפדית הרוסית בעצם קצת תוקעת אצבע בעין של פוטין, כי הם בעצם לא מוכנים ליישר קו עם השלטון, ובעיקר לא מוכנים ליישר קו עם המקורות השלטוניים, ולכן יש המון העצמה של נושאים כמו המחאה, כן? כי יש מקורות חיצוניים שמגבים את זה, ולא משתמשים במקורות של הקרמלין, ואני חושב שזה דברים נורא מעניינים, כי היום אנחנו כבר, הציבור, אני חושב, הרבה יותר בשל להבין את זה, כמו שאתה אומר, את הנואנסים האלה, אחרי טראמפ, אחרי ביבי, אנחנו מבינים איך ניסוחים ונואנסים כאלה של ידע, יש להם המון המון משמעות פוליטית.
אמור לי משהו שאני לא יודע את התשובה עליו, למד אותי. האם אפשר לכתוב ערך בוויקיפדיה מקומית רק אם אתה תושב המקום, או האם סופר עברי שחי בניו זילנד יכול לכתוב בוויקיפדיה הישראלית?
כמובן, כמובן.
זאת אומרת שהתושבים דוברי הרוסית כאן בישראל יכולים לכתוב ערכים בוויקיפדיה הרוסית, לא צריך שם להסתכן.
כמובן, וגולים אוקראינים יכולים לערוך בוויקיפדיה באוקראינית, 100%, 100%. מה שהופך את המצב למסובך כרגע זה שבעצם יש המון הגבלות בתוך רוסיה. זאת אומרת, שם הדיון עורך וויקיפדיה רגיל, מתוך רוסיה לא יכול לגשת באותו צורה לוויקיפדיה כמו שהוא יכל פעם. ואם הוא יכול, חל עליו המון מגבלות, כי בעצם פוטין מנסה לרסן, הוא מנסה להגביל גישה לאתרים מערביים, כן? עכשיו שוב, זה לא סיפור חדש, פוטין לפני כמה שבועות איים על ויקימדיה, על העמותה שמנהלת את זה, ואמר להם, חבר'ה, אתם צריכים לשנות את הערך שיגיד כך וכך, והם ענו לו מה שהם עונים תמיד, אנחנו רק מתחזקים את האתר, אתה צריך למצוא מתנדבים, ואתה צריך שמישהו דובר שפה רוסית, שפעיל בויקיפדיה, יעשה את השינויים שאתה רוצה, והוא צריך להיות איזשהו שיג ושיח לקהילה, ומה שמדהים זה שהמעצר הזה של ברנשטיין ביום שישי, מראה בעצם איך רוסיה לא מצליחה להשתלט על הנרטיב, שאתם לא מצליחים בעזרת כוח לנהל את מה שקורה בוויקיפדיה, אפילו הייתי טוען שהם מפסידים. והמעצר הוא עליית מדרגה, כי זה בעצם ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו נדחץ על אורחים מי שכבר פעיל, למי שיהיה סטטוס בקהילה, ואנחנו ננצל אותם לדחוף את האג'נדה שלנו. ומה שדבר מדהים שקרה, שברגע שברנשטיין נעצר, בעצם נעלו גישה לחשבונות שלו, כי פתאום פחדו שאנשי, זאת אומרת, שבעצם אנשי השלטון הרוסי השתמשו בזה שהוא במעצר. פתאום להתחיל לערוך בשמו, זה דבר נורא מפחיד. זאת אומרת, זה לא, ויקיפדיה, הוותק שלך בקהילה הוא דבר נורא משמעותי. יכול להיות שזה, נגיד, בן אדם שיכול לחסום אנשים, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהוא בכיר בקהילה במובן ה... אמיתי, הוא מחזיק סטטוס. ויש פחד מאוד גדול שהרוסים בעצם השתמשו, ואפילו לחץ פיזי על אורחים, כן? זה ממש פחד נגיד, זה פחד שקיים גם בסין.
אולי אפילו לחץ שאנחנו לא מודעים לגביו, אולי סתם דפקו אצלו בדלת והוא לא מספר לעולם, וכתוצאה מזה הוא כותב משהו שפתאום נראה מוזר.
לחלוטין, ואני חושב שהשאלה מה נחשב הפרה של החוקי צנזורה הרוסים היא שאלה מאוד מורכבת, כן? בסופו של דבר זה לא שהבן אדם הזה יושב ומסית נגד פוטין, כן? זה לא פייסבוק שאומר פוטין הוא אפס. הבן אדם יושב ועושה עריכות עובדתיות, מוסיף, מוצא מקור שמסמך טענה, נגיד, לגבי בבי יער, כן? אבל דווקא בדיוק בגלל זה הוא איום, בגלל זה ויקיפדיה איום, לא כי היא איום על אנשים כמו פוטין, כי היא בעצם בנויה על זרימה חופשית של מידע של אנשים ברחבי העולם, והפלורליזם הזה הוא האיום.
לא לחינם הזכרת את בבי יער, נסביר למאזינות והמאזינים, הערך האחרון שהוא נגע בו היה בבי יער.
כן, היה שיר שעוסק בבאבי יאר, ואני חושב שזה גם דוגמה נורא יפה, ומה שהייתי רוצה כן שאני אתעכב עליו, זה התפקיד של ההיסטוריה במלחמה המידתית של פוטין. מאוד קל לחשוב שיש פה סיפור ויקיפדי ושזה חדש. זה לא חדש. הסובייטים, ובדרכו גם פוטין, כמדינה הרוסית העכשווית, בעצם המון מהדיסאינפורמציה רבתי עוסקת בשואה, ועוסקת בתפקיד של השואה בהיסטוריה הרוסית ובפלישה הנוכחית. כל הטענות ששמענו פה ושם על של פוטין, של האוקראינים הנאצים, כן? עכשיו, הערכים שעוסקים בשואה, הם אמורים בעצם לגבות את הטענה הזאת, כן? זאת אומרת, בכלל, ניתן לחשוב על דיסאינפורמציה, כי בעצם הדיסאינפורמציה העכשווית כמשהו שהתחיל בערב סיום השואה, כן? זאת אומרת, בעצם העולם מתפצל בין מזרח למערב, ואנשים שלא בקיאים בהיסטוריה של השואה מהפרספקטיבה הרוסית, לא מבינים כמה הדבר הזה משמעותי, לא מבינים כמה המציאות של ההיסטוריה והשואה נראית אחרת מתוך הנרטיב הרוסי. והדבר הזה רק מתעצם בחודשים, בשבועות האחרונים, כשיש צנזורה בעצם על מקורות מערביים. וזה הליבה פה. ואני חושב שמובן זה כן חשוב לזכור את השורה הזאת של ג'ורג' אורוול. זאת אומרת, מי ששולט בעבר, שולט בהווה ובעתיד, זה אמיתי.
היו מדינות שניצחו את ויקיפדיה? סין ניצחה אותה? טורקיה של ארדואן ניצחה אותה?
אז בוא, זו שאלה מעניינת מה נחשב ניצחה. יש הרבה, אני טוען שוויקיפדיה בעצם נהייתה סמל לידע מערבי חופשי. אז אני חושב ששתי המדינות שציינת, טורקיה וסין, לא ניצחו את ויקיפדיה, אבל הצליחו להסית נגד ויקיפדיה ברמה שהיא, אני חושבת, ייחודית. זאת אומרת, הם בעצם הצליחו לסמן בתוך המדינות שלהם שוויקיפדיה היא לא גוף לגיטימי של ידע. בשתי המקרים החסימות לא השתלמו. זאת אומרת, בטורקיה בסופו של דבר ביטלו את החסימה, ובסין לא ביטלו את החסימה, אבל אנחנו יודעים שבעצם יש המון פעילות סינית מאחורי הקלעים, בעזרת מה שנקרא VPN, אנשים שעורכים בגלישה מרחוק, אז יש פה שאלה מעניינת, אני חושב שבתוך, נגיד, סין, זה דוגמה נורא יפה, בתוך סין, כן, השלטון בסין ניצח, יש ויקיפדיה אלטרנטיבית שנשלטת על זה השלטון, והיא מכתיבה את הקו שלו, אבל באופן רחב לא, היא לא ניצחה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה סינים עדיין גולשים בויקיפדיה, בעיקר בויקיפדיה באנגלית, אפשר לראות את זה, כן, אנחנו רואים את הטראפיק, רואים שמגיעים אנשים מסין, ובמובן הזה יש פה שאלה מעניינת, זאת אומרת, האם השליטה היא רק כלפי פנים או כלפי חוץ, יכול שבתוך החוויה כרגע, בתוך רוסיה, פוטין ניצח, ובטווח הארוך הוא לא ניצח, לא.
מה התפקיד של האקרים בכל השיחה הזו שלנו?
זו שאלה נורא מעניינת. בעצם האקרים ובכלל הלוחמה הסייברית הרוסית נגד אוקראינה וגם נגד מדינות אחרות בעצם משמשת משהו כאילו כמודל למה עלול לקרות עם ויקיפדיה. בשבועות שהובילו בעצם לפלישה, רוסיה עשתה פעם ראשונה מזה המון שנים מעצר, גל מעצרים של האקרים. ויפה נופלה, ברגע שמתקלה המבצע, פתאום יש מלא האקרים שעובדים בשביל רוסיה. במילים אחרות בעצם עוצרים אנשים ואומרים להם, או שאתם הולכים לכלא, או שאתם עוזרים לנו. ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות דבר דומה קורה בתוך ויקיפדיה, כי זה בעצם גם מה שאנשי הקהילה אומרים. בעצם יתחילו להפעיל לחץ כלפי אנשים שנמצאים בתוך רוסיה, ולהשתמש בלחץ חוקי, פיזי, לא יודע, לגרום להם לעשות את מה שאנחנו רוצים כשלטון, וזה מצב מאוד 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 מפחיד, זאת אומרת, זה לא מצב שויקיפדיה התמודדה איתו עדיין. זאת אומרת, היו פה ושם מקרים בסין שבו עורכים נעצרו וזה, אבל ידעו את זה, ופה יש ממש עליית מדרגה, ואני חושב שמה שחשוב שהציבור יזכור, שיבינו שהזירה המידתית היא זירה במובן מסוים הכי חשובה היום, זאת אומרת, היא המקום היחיד שבו פוטין יכול לטעון לעליונות מול המערב, יש להם המון ניסיון בזה, הם עושים את זה המון זמן, העיסוק של פוטין בויקיפדיה הוא ותיק, לפני בערך 5-6 שנים הוא אמר שהוא רוצה להחיות מחדש את האנציקלופדיה הרוסית, הוא מבין על מה הוא מדבר, כן? מי ששולט בידע, שולט בהווה ובעתיד.
כן, זה אלה דברים שהוא יכול להמשיך ולהקות ברגליו או בתותחיו, אבל בזה הוא לא יוכל לנצח. מילה לסיום ברשותך, עומר, אפשר לנחש מהשם שלו, מרק ברנשטיין, שמדובר ביהודי?
אני מניח שכן, האמת שאני לא יודע, אני ניסי לברר את זה באמת, אני גם מניח שהוא יהודי, אבל אני לא יודע לאשר את זה. עריכות שלו לא מרמזות לזה בהכרח, אבל גם אני מניח שהוא יהודי, כן.
האם אפשר להניח שהוא יקבל ערך על שמו לפחות בויקיפדיות אחרות ברחבי העולם?
אחוז. הוא היום מספיק חשוב, ויכול להיות שאנחנו בכלל, בשבועות הקוראים, נשמע עוד הרבה מאוד על אנשים שבעצם נלחמים, נקרא לזה, בהתנגדות העממית המידתית בפוטין.
אז הנה, יש כבר ערך חדש שיקום לו. אני מודה לך מאוד, עומר בן יעקב. תודה על המילים האלה.
בשמחה, גואל, יום מקסים.
גם כן תרבות.
כל סוגות התרבות, מהאומנות הפלסטית ועד למחול, נתנו כתף למאבק או למאבק אוקראינה ברוסיה התוקפת. מוסדות מחול מרחבי העולם העסיקו רקדנים אוקראינים בלהקות מובילות, העניקו להם בית והגנה. בתי מחירות פומביות, כמו גם גלריות מובילות, קיימו מחירות פומביות מהירות של יצירות אומנות שהכנסותיהם קודש לאוקראינה. אבל עולם המוסיקה הקלאסית השתגע. זה התחיל בוולרי גרגייב, חברו הטוב של פוטין, מאמן המנצחים הרוסים המובילים בעולם שסירב לחתום על נייר שיוצא נגד המלחמה ונזרק מהקרניגי הול, מלסקאלה, ולבסוף פוטר מתפקידו כמנהל האומנותי של הפילהרמונית של מינכן. הסופרנו אנה נטרבקו, מהדיבות הגדולות של עולם האופרה, סולקה מתפקידה טורנדות של פוצ'יני במטרופוליטן אופרה, גם היא כי סרבה לצאת נגד המלחמה. זה המשיך בפילרמונית של קרדיף שביטלה קונצרט בו אמור היה להיות מנוגן צ'ייקובסקי הרוסי כי לא מתאים עכשיו, ולא נגמר, אבל בזה נסיים, בפסנתרן רוסי מלופיב רק בן 20 אבל כבר זכה לתהילה עולמית ולפרסים, שהוא אף פשוט הוא אף מהופעות עם התזמורת הסימפונית של מונטריאול, שאמרה נשמח לארח אותו כשה הקשר ירשה זאת, הקונטקסט. איך להזזל דווקא עולם המוסיקה הקלאסית מצא עצמו בתפקיד השוטר הרע? האם הוא תמיד היה כזה? נאמר בוקר טוב לפרופסור אריאל הירשפלד, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
נברך גם לשלום את עומר מאיר ולבר, מנצח, מוסיקאי ומלחין, מנהל מוסיקלי של הפילהרמונית של ה-BBC, תיאטרון האופרה של פלרמו, וסימפונט רעננה. בוקר טוב גם לך, מאסטרו ולבר.
אהלן, בוקר טוב, גואל, בוקר טוב, אריאל.
נתחיל איתך ברשותך, פרופסור הירשפלד. איך דווקא עולם המוסיקה הקלאסית מצא עצמו בפינה הזאת?
עולם המוסיקה הקלאסית כנראה במצוקה נוראית, והוא רוצה להיות פופוליסטי יותר מכל דבר, אם הוא מתנהג בצורה הזאת. אני יכול להבין את הדרישה ממש מוולרי גרגייב שיגנה את הפלישה לאוקראינה, משום שגרגייב היה ממש מלחך פינקה כמעט של פוטין, אמנם כדי להשיג ממנו טובות הנאה לאומיות, תחום האומנות, אבל הוא גמר לו.
אנחנו שומעים. אוקיי, כנראה שיש לנו בעיה עם הקו של הפרופסור הירשפלד, אנחנו מיד נתקן את הדבר הזה. אעבור אליך, מאסטרו ולבר, האם במקומות בהם אתה עובד, שמעת גם אתה כאלה קולות?
כן, לחלוטין. כמובן שכולם מדברים על הנושא הזה, כולם מדברים על גרגייב, לכולם יש חברים באוקראינה, ולכולם גם יש חברים ברוסיה. בוא לא נשכח את זה. זאת אומרת, בוא נגיד, וגם רוב החברים, כל החברים שלי ברוסיה נמצאים כרגע בעצם במחתרת, לצורך העניין, כי אנשים שנמצאים במצוקה, אפילו באיזשהו מקום דומה, מבחינה פילוסופית, למצוקה של אומנים אוקראינים, בגלל שגם הם...
לא, את זה אנחנו מבינים, אבל להעיף אומנים רוסים מהבמה כי סיבות?
כן, לחלוטין. אני גם לגמרי לא מסכים עם הדבר הזה. אני חושב שזה, יש כאן בעיה, קודם כל אני חושב שזה מסוכן מאוד. בטח כישראלים אסור לשתף פעולה עם דבר כזה, כי החרם היום הוא עליהם, ומחר הוא עליהם, ומחרתיים הוא על מישהו אחר. דבר שני, אני ממש לא מבין גם את המשמעות. אני מוצא שיש בזה איזה מין קריאה סימבולית כזאת רדודה בעצם, אתה מבין? כי אני נגיד יותר מזה, אם אני רוצה ללכת ברמה אידיאלית, הייתי מסכים עם זה שגרגייב יעלה לבמה והקהל לא ימחא כפיים,
או אפילו בוז, כן, כן.
או אפילו בוז, אבל שהמוסד, בתור מוסד, הפילהרמונית של מינכן או כל מוסד אחר, שהמוסד ידרוש ממישהו לצאת נגד הממשלה או לא הממשלה, יש כאן עניינים, זה לערבב דברים שבכלל בכלל בכלל לא קשורים אחד בשני.
אני קצת חולק עליך בעניין הזה, אעבור אליך, פרופסור הירשפלד, חזרת אלינו, אנחנו שמחים על כך, כי אם אנחנו מבינים מה שעשו לגרגייב, אולי גם העולם יבין מה שיעשו מחר לאוהד נהרין.
אני לא הייתי משווה ביניהם, משום הייתי אומר, הקשר, כמעט הקנוניה, בין גרגייב ופוטין נהיה סימבולי בפני עצמו. וגרגייב צריך לתת על זה את הדעת ואת האחריות, והוא באמת מייצג משהו בדבר הזה, מייצג סוג של קנוניה, בין אומן גדול לבין שליט אבסולוטי. ולדבר הזה יכול להיות מחיר. זה שהיו לזה תקדימים, זה לא אומר שזה לא צריך להישפט מחדש היום. אולי גזר הדין הוא כזה ולא כזה, אבל...
שוב, יש לנו בעיות עם הקו שלך, פרופסור.
אני אמשיך, אם אני אמשיך על הגואל, אני אגיב שנייה רק על מה שאריאל אמר, אני חושב שהוא מאוד צודק במובן הזה שיש כאן קנוניה, רק אני חושב שלאורך ההיסטוריה, כל אומן עושה קנוניה עם השליט, בין אם זה נגדו או בין אם זה בעדו. ואני לא ממש בטוח שהנגדו הוא תמיד יותר טוב. זאת אומרת, צריך להגיד גם משהו על גרגייב. נכון, הוא משתף פעולה, אבל גם גרגייב בנה אימפריה שנותנת עבודה לעשרות אלפי אנשים.
אבל הוא גם אומן גדול, הוא גם אומן גדול, אלא אם כן אתה מתקן אותי ואתה אומר לי, מאסטרום ולבר, שהוא לא מנצח ענק.
לא, לא, הוא לחלוטין אחד המנצחים הגדולים ביותר, אבל אני חושב שאפילו ברמה הטכנית, הכלכלית, הסוציולוגית, שהוא בנה שם, זאת אומרת, צריך להבין, הבן אדם לקח בית אופרה בינוני ברוסיה והקים אימפריה ענקית עם 4-5 אולמות קונצרטים, עם עשרות אלפי אנשים שעובדים, מאות ואולי אפילו מיליוני צופים בכל שנה. זאת אומרת, יש לזה גם את הצד השני, אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אז האימפקט שלו בתור אחד שהולך נגד הממשלה היה יותר גדול מהאימפקט שלו בתור אחד שהולך עם הממשלה, אני לא בטוח, אולי זה פחות פופולרי, אבל צריך גם להגיד, הוא בכל זאת רוסי, הוא בכל זאת מגיע מרוסיה, זה המקום שיש לו לעבוד איתו.
כן, אבל יש בעיה עם הדקויות, ואני מכיר ומבין ואוהב ומכבד את הדקויות שאתה מתייחס אליהם, הפרופסור הירשפלד, אבל האם העולם רואה את הדקויות? כי אני לגמרי מדמיין את ענבל פינטו מופיעה בעולם, וישראל פוצחת בעוד מבצע צבאי, ומנהל האולם, או ראש העירייה של האולם, אומר לה, אנא חתמי על נייר, שאת נגד פעולות של הממשלה שלך.
נכון.
אתה כמובן צודק, וזאת צורתו של העולם היום, וזה לא רק לרעה. כלומר, הפורום העולמי מעמיד עכשיו את המשטרים למשפט בכל מיני שדות. מפתיעים, והרבה מגזרי הדין נחתכים ברשתות ולא על ידי כל מיני פילוסופים. עכשיו, במקרה הזה, תראה, ולרי גרגייב יכול היה להיות מספיק אמיץ גם לקבל את מה שהוא קיבל מפוטין כדי לעשות את תיאטרון מרינסקי למה שהוא נהיה. והוא גם יכול לעמוד מולו ולהביע את דעתו, אם זו דעתו, ואם זו לא דעתו, לפי דעתי, יש לזה משמעות. משום שהעולם, בהרבה מובנים, גם באמת רוצה לשמור על ערך שישנו מסביב. והערך הזה, במקרה הזה, מתבטא בגינוי הפלישה הזאת לאוקראינה. והמוזיקה לא במקרה עסוקה בזה. לפני כמה שנים, אתר ריקרדו מוטי, מנצח איטלקי חשוב, אולי מקביל קצת לוולרי גרגייב, הופעה באופרה של רומא באמצע נבוקו, אחרי מקהלת העבדים היהודים, עצר את ההופעה ונעמד, והוא לא נוהג לעשות כאלה דברים, ודיבר נגד ברלוסקוני וחנק התרבות שהוא התחיל לקדם באיטליה. ואז הם ניגנו מחדש את הקטע הזה, והדבר הזה עשה רעש גדול, וזה השימוש פוליטי מבריק, גם במקום הזה וגם בהקשר הזה, וגם במוזיקה עצמה וגם בתוכנה, וגם במשמעותה.
אבל כאן אנחנו רואים מקרים שבהם נדמה שהם איבדו את הפדלים לחלוטין.
זה נכון.
כי, אוקיי, נגיד, לא שכנעת אותי, אבל נגיד גרגייב בסדר גמור. נטרבקו, היא כתבה באינסטו שלה, היא כתבה אני נגד, היא כתבה אני כואבת את הכאב. הבחור הצעיר הזה, הפסנתרן, מלופיב, כתב בפייסבוק. מלופייב, תודה שאתה מתקן אותי. כתב בפייסבוק, אני ילד בן 20, מה אתם רוצים ממנו?
לא, אתה צודק לגמרי, זה טירוף גמור. זה טירוף גמור, לפטר את נטרבקו מההופעה הזאת, או לא לנגן יצירה מוזיקלית, זה כמו לא לקרוא את צ'כו. זה, העולם גם מלא טמטום.
כן.
והטמטום משתלט גם על התקשורת בעניין הזה, וגם על דעת הקהל סביב זה, והם כבר לא יודעים מה לעשות סביב זה. אני מבדיל במקרה הזה את מקרה גרגייב. הוא היה צריך לקחת לזה אחריות עוד הרבה לפני זה, ולזכור עם מי הוא מתחבר במקרה הזה. אני חושב שזה, היו לזה הרבה סימנים גם קודם. וגרגייב הוא טיפוס. ואם הוא ישלם פעם מחיר על מה שהוא עושה, ומחיר סמלי, זה נראה לי בהחלט במקום.
אז אולי נשאל, ואולי ננסה לקחת את זה גם לעולמות אחרים. נשאל אותך, מאסטרו ולבר, האם אתה מדמיין מוזיאונים שמוציאים מהפתח שלהם יצירות של אומנים רוסים גדולים? כי אם לא מנגנים את צ'ייקובסקי רק כי הוא רוסי ולא מתאים עכשיו, אז בוא נוציא מהקירות, בוא נוריד מהקירות גם יצירות אומנות.
כן, אני מסכים איתך, אני חושב שמבחינה הזו אפשר כבר לצטט את פרופסור הירשפלד שאמר, יש טמטום בהרבה מקומות ובהרבה מחוזות, ואני חושב שזה מאוד 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 מסוכן, זאת אומרת, אני לא רואה כל כך הבדל בין צ'ייקובסקי לבין גרגייב, להודות על האמת, אבל אני לא חושב ש... אני חושב שזה מאוד מאוד מסוכן, אני חושב שזה אפילו מאוד דבילי, זאת אומרת, מה שעשו בקרדיף למשל עכשיו גם, או במונטריאול, או קראתי בעוד איזושהי תזמורת, אני חושב שזה נורא 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 מצחיק, זה פשוט רמה של קריאה כל כך כל כך רדודה, שאני אפילו קשה להגיב על דבר כזה, זה פשוט באמת נורא נורא מצחיק אותי.
אז אולי אשאל אותך, פרופסור הירשפלד, אתה מעולם הספרות, ואתה מעולם הפילוסופיה, וכמובן מעולם המוסיקה, תנסה לסרטט לי איך הדברים האלה עובדים. זה מתחיל בראש עיר, זה מתחיל ברשת חברתית, איפה זה מתחיל כדי באמת לגרום לגל הגדול הזה לשטוף עולם שלם?
תראה, דעת קהל מתרחשת בפרוסדורים ובין אנשים ויועצים ואנשים שמפחדים על הכיסא שלהם ופוליטיקות קטנות וקטנוניות, ואם דיברנו מקודם על האיוולת, אז דעת הקהל עשויה גם מזה. ובמקרה הזה זה מאוד מאוד בולט. והצדקנות שיש בזה היא אופיינית לדרדור המוסרי, אגב, שנמצא בכל מקום. אגב, גם אצלנו. אנחנו לא נקיים מזה. במקרה הזה אנחנו לא שותפים לעניין הזה, אבל זה... לא, זה דרדור נוראי, לפסול יצירת אומנות בגלל שייכות כזאת, וגם לקחת מהאומנות את האוטונומיה שלה על ידי זה, זאת, הם בכלל לא חושבים על מה שהם עושים, שהם עושים דבר כזה.
ואם, עומר, אם בפלרמו ראש העיר שלך יעשה לך טלפון ויגיד לך לא מתאים עכשיו, אם תנגן משהו רוסי, מה תגיד לו?
לא, אין, זה בכלל לא בא בחשבון. גם ספציפית אצלנו אין בכלל סיכוי שיקרה דבר כזה, אבל גם הקשר בין הפוליטיקה לבין התכנים, באמת הוא מאוד 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 רופף, אבל גם פשוט אין, אני בכלל לא, אני לא יכול בכלל לחשוב על דבר כזה, אני בטוח להסכים לדבר כזה. הייתי מוכן לעשות משהו אחר, הייתי מוכן להוסיף יצירה של מלחין אוקראיני.
כן, את זה ראינו, ראינו ביותר ויותר אולמות, אנחנו רואים שמתחילים לנגן יצירות.
בדיוק, עשינו את השבוע גם עשינו בבי-בי-סי, ובשמחה, אבל כאילו, זה פשוט דבר בלתי נתפס, אתה מבין, אני רואה בזה משהו כל כך, כל כך בעייתי, מה גם שבאמת עצוב להגיד, הסיבה שאנחנו גם כנראה כל כך אמושנל בנוגע לכל הדבר הזה, זה שהרוסים באמת, אולי תרמו את התרומה באיזשהו מקום הכי גדולה בעולם לעולם המוזיקה. אז אני חושב שגם יש פה איזשהו משחק כפול, אתה מבין? זאת אומרת, אם זה היה קורה בקופנהגן, את אף אחד זה לא כל כך מעניין, כי אין כל כך מלחינים מדנמרק, אז את מי אנחנו נחרים? אבל רוסיה, צריך להודות על האמת, המלחינים הכי פופולריים, המלחין הכי פופולרי באמריקה, זה צ'ייקובסקי ושוסטקוביץ', וזאת אומרת, יש יחסי אהבה שנאה עם רוסיה לאורך כל השנים, אז עכשיו מה יותר כיף? מלעשות דבר כזה באיזשהו מקום, כן? זאת אומרת, זה לא בלגיד, זה לא במקרה שזה עם רוסיה, שזה לתוך העניין, לפחות כמוזיקאי, זה הלב של כל העניין.
מילה לסיום שלך, פרופסור הירשפלד, תגיד לנו דברי חוכמה, זה ייגמר עם תום המלחמה, אם היא אי פעם תיגמר, או שאתה רואה את האדוות כאן מתחילות באמת לשטוף את כולנו?
לא, תראה, לכיוון הזה צמח גם כיוון נגד. בתוך השיח, גם התקשורתי וגם ברשתות, יש גם כאלה שמתעשתים, ויש כאלה שתומכים גם באנה נטרבקו, ורוצים גם לעצור את הסחף הזה. אני מקווה שהם ינצחו. על כל פנים, העובדה שבמוזיקה הקלאסית מתרחשת הדרמה הזאת, היא לא מפתיעה משום שהיא זאת, שממשיכה לשאת את הסמלים בצורה העתיקה, נגיד ככה. היא נושאת אותם כמו בימי מוסוליני וטוסקניני שעומד מולו. ולכן, לכן היא עולה בצורה הזאת. אלא שמי שמחזיק אותה עכשיו, את הסמלים האלה, זה לא טוסקניני, אלא חלקם, זה חידלי אישים, שהם ראשי ערים פה ומנהלים שם. ונדמה להם שהם מנהיגים תהליך רוחני, בעוד שהם בסך הכל סוחפים. איזה כנופיה ואיזה אספסוף סביבה.
מעניין, כנופיה ואספסוף, זה מרגיש ככה. נמשיך ונעקוב, נודה לשניכם, המנצח עומר מאיר ולבר והפרופסור אריה רילישפלד. תודה רבה שהייתם איתי הבוקר.
תודה לך.
תודה, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.